יום ראשון, פרשת בולו. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם חשיפה של משהו שנחטף בזמן האחרון. מכתב של השטייפלר, שמודיע על הסירוב שלו לקבל מעיריית בני ברק באותם ימים מענק של 400 אלף שקל. ומחזיר לה את הצ'ק ששלחו לו. כדברים נפלאים שמביא פה הרב חיים ברקמן, הוא מודה במכתב שם, הסטייפלר מודה לראש עיריית בני ברק, מוישה אירינשטיין, זה היה בשנת תשמ"ה, ערב פסח, העירייה שולחת לסטייפלר מענק תמיכה נדיב לסייע בהסעה של סדרת ספרים, כי לציין כן. הסטייפלר, הוא היה אז 4 חודשים לפני שהוא נפטר, החזיר את הצ'ק לעירייה, וכותב בכתב ידו, בתחתית המכתב, אני לא מקבל שום עזרה חוץ ממסים שפטרה אותי תורה, כי תודה להשם יזבורך, אני לא אני ברוך השם. היא גם חותם בדברי שבח לראש העיר, דורש שלמה, מכבדו, קרום, מרקו הנעלה. כאמור, באותו חודשיו של אותה שנה, זה היה בעצם 4 חודשים אחרי פסח, אז אותה בלר נפטר. אז בימים האלו, רבותיי, שמדברים על הקלות מס והחזרי כספים מקופת המדינה למי שנפגע בתקופת הקורונה, אז מעניין שאחד מבעליו של בית המכירות הפומביות בקדם, שבירושלים הציע למכירת המסמך הזה, והוא כותב, חסרונם של מנהיגים אמיצים, ישרים אך לא פחות, צנועי הליכות, ניכר בימים אלו, הרב קניבסקי הוריש הותיר אחריו, הוא כותב, מורשת ענפה שניתן לחוות ולהכיר, וקצת ממנה, הוא מופיע ייחודי באותו מסמך, ומקווים שילמדו ממנו פשוט העם כמנהיגיו, שיעור חשוב בענווה מצדיק הדור שני. ואנחנו ממשיכים הסיפור היומי, בעלב ישראל, על הרב גרוסמן, אז מובא שם, שהוא מספר שזכה ללמוד אצל הרב קושינסקי בישיבה, הרב שישיבה, ובסודי דושינסקי היה אומר, היה לנו דוגמה, דוגמה לאבסטוירה, והשיעורים המופלאים, בהרבצת תורה שלו עד הגבולות, שירים שלו מתקמים, פלילים כסידום, אפילו בערבי שבתות וחגים, לרבות, הוא אומר, לרבות התקופות הקשות של המלחמות שהיו באותם ימים, בין אנשי המחתרות למול חיילי הצבא הבריטי. הוא מספר סיפור שהיה עד לו, שהוא היה באמצע שיעור, הרב דושינסקי, המעריץ דושינסקי, שקושייה מסוימת, פתח את המרשו להעין שפה שהמרשו אומר. היה דממה, אף אחד לא העיז להחבר על הראשי וכשהוא מעיין שם. פתאום נשמע פיצוץ שיריד את כל הבניין. התלמידים כולם נכנסו לפחד, בעלה וברחו, ברחו מהבית סמבר, שרצו כל עוד נשמתם בם. הבית סמבר מהריצה, מהבריחה, נפח כולו, יסעות סטנדרים מגולגלים מכל הכיוונים. אבל בבסמדרש נשארו שתי אנשים, הראש שישיבה, המעריץ ושינסקי, שהוא הרחון על דפי המערשו. וגם אני, אומר הרב גרוסמן, נשאר לשבת, לא כי לא פחדתי, אומר בענווה, אומר פשוט לא רציתי להשאיר אותו לבד. וככה עברו כמה דקות, ואז הוא מרים את הראש, הוא נדהם ונבהל. הבסמדרש ריק והכל הפוך, מה קרה? אז הוא אומר, הרב גרוסמן, שאלתי אותו מה, הרב לא שמע כלום. הבניין רעד כמו לולב. טוב, הוא באמת אמר, הוא לא באמת לא שמע שום דבר. הוא סיפר לו שהוא שמע מהחתם ספר. הוא שמע מרבו של החתם ספר, היה בדיוק כזה דבר. ומה זה כזה דבר? הוא פתאום שם לב אמצע השיעור שכולם ממלבלים משהו, ושאל מה קרה? מה זה? אז הם אמרו לו שהם שמעו רם. הם מברכים שכל יכול גבורות שמה לא אילם. אז אמר להם החסר ספר, אם אפשר להרגיש באמצע הלימוד את הרעם, לשמוע אותו, אז חסר בה בסר ושקידה לתורה. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים דברים נפלאים שסיפר הרב דינר, שאמר לתלמידים שלו בהתפעלות, במהלך שיעור שהוא מסר עכשיו, הוא אמר להם שכל שנה, כל שנה רגילה יש הרבה נפטרים, שם הרחב. אבל מאז פרוץ הקורונה, אחוזי הפטירה ירדו בצורה דרסטית, הוא אומר, צריך להודות להשם כל הזמן, בפרט בימים אלו שגם בזמן הנגיף הזה, אותה קורונה, יש לנו ניסים גלויים ממש. הוא אומר שבתקופה האחרונה, מפורים עד עכשיו, עברו 3 חודשים, כל שנה מפורים עד עכשיו בשלוש חודשים האלו, כן, בגלל לפני שבועיים, כל שנה נפטרים אנשים בממוצע מהמחלות, מחלות, בקנה וחריתי בזה, והשנה אומר, נפטרו 200 פחות מכל שנה. זה חסד שעשה איתנו. ציין גם ככה מביאים פה בשם הרבי יעקב מלמד, שגם יש החבר קדישה בירושלים מספרים שכל שנה במהלך הימים האלה יש להם הרבה עבודה, אבל מאז פרוץ הקורונה, למעט אותם אלה שנפטרו בקורונה, כמעט והם נפטרים דבר שהוא חריג מאוד ביחס לזמנים רגילים. ואנחנו משכים פרשת השבוע, מתי והולך ויעקב? איך שמרה הרבנית אלישיב עליה שלום, שלא הפריעו לבעלה הגדול בלימוד. בגיליון דבור עם הרבה הם מביאים מאחד הנינים, שסיפר הבן של חיים ברים, המחותן של הרבה, שפעם אבא שלו ביקש ממנו להשתדל בשביל איזה יהודי שחייבים לו הכרת הטוב להכניס אותו. להכניס אותו לרבי אלישיב לאיזו שאלה דחופה בעיני שידוכים, על לעשות איזה שידוך או לא. אז הוא אומר, הלכתי לשם, הלכתי לבית של הרבי אלישיב. כשנכנסתי לדירה, אז ישבו בעול, כן, בחדר הכניסה, הבנות עם האמא. אז שאלתי אם אני יכול, לשאול משהו את הרב. אז הרמונית נתנה לי, אתה רואה שאי אפשר, הדרך חסומה כי הוא יכול. אז אמרתי לה, שאני הגיס של הבן שלה, הגאון הצדיק רב מוישה, חתן של רב חיים ברים. אמרתי שאף פעם לא הפרעתי לך. טוב, אם יד תפתה מי, אני התנצלה, לא הכרתי אותך. נתתה לבנות, ומיד פינו לי את הדרך, הזיזו את השולחן הגדול לצד, שאני אוכל לעבור. ואז מסתפר אותו נין, לפני השביל הצער, הוא לא בעצם מעניין, הוא היה גיש של הבן שלו, הוא מספר שלפני השביל הצער של הספרים, שמוביל לחדר, הוא אומר, ראיתי מחזה מדהים, הוא אומר, בעיניי ראיתי, הדלת נעולה מבחוץ עם מנעול גדול, שאי אפשר לפתוח עם מפנים, והיא הרבנית מוציאה מפתח מהכיס שלה, ופותחת המנעול הגדול, ורק כך הייתי יכול להגיע אליו. לא יאומן, הוא אומר, איזה שמירה, איך היא שמרה שלא יפריע אותו מהלימוד. ואנחנו משחרר אותם יהלומים מגדולי ישראל. הנכד של הרבי מוויז'ניץ יספר על הביקור, על הביקור של הסבא עם הראש ממשלה. לפני כמה שבועות הלך הרבי מוויז'ניץ לבית של הראש ממשלת ישראל, לפגש איתו, לדבר איתו על איזה עניין חשוב, שתוכנו הוא לא גילה לאף אחד. ספר הנכד של הרבי שבשבת, אחרי אותו מפגש, הוא היה אצל הסבא שלו, סעודת שבת. והוא אמר לו, הנכד ספר לסבא שבחוץ לארץ יש פשקווילים וכתבי פלסטר, כתבי פלסטר נגד הרבי שנפגש עם ראש ממשלת סטוקהולם. ומוכרים שם במחאה נמרצת. כשהרבי שמע את הדברים, אז אמר לי, ככה, תביא את הפדק, אני גם רוצה לחתום. אומר שאולי הוא התכוון שבאמת היה אסור לפגש עם אדם רשע, אבל במצב שהסלסתי של השם, אפשר יותר רוצחו. ואלה שלא יודעים את הסיבה, אז באמת הם צודקים. ואז הוא סיפר לי הרבי, שכשהוא יצא מהבית לנופש, היה בחצור, ללכת לפגש עם ראש הממשלה, אז הרבי אמר לאחד המשמשים בקוידי שנשאר בבית, שאם מתקשרים, שואלים לאיפה הרבי הלך, אז תגיד שהלך לטיול קצר. באמת הרבי נסע מהבית, המשווק הלך לישון, ובשעה מאוחרת בלילה, בערך ב3:30, הוא חזר. כשהוא נכנס הביתה, אז סיפר הרב חוטר יעקב אדלר, שהתלווה לרבי, שהם חוזרים עכשיו לביקור מהבית של ראש הממשלה, אז המשווק השתומם, מתפלא. הרבי אמר לו שרשום לי הציוד, והוא לא האמין לו. הוא אמר שיש בזה מסר נפלא, אותו רבי יעקב אדלר. אמר שכשחזרו מהביקור, הרבי עמד להיכנס לתוך הבית, הרבי עצר לרגע, והוא ראה לשאול איזה מקום. כשהגיע למקום הזה, אז הוא יצא מהאוטו, אמר שהוא צריך ללכת לסיבוב. אפילו שהוא היה ממש חלש, אחרי זה אתה הולך לאותו סיבוב, לאותו טיול. הוא אומר, אני התפלאתי. מה עוד דחוף ללכת לסיבוב בכזאת שעה? אבל עכשיו אני מבין שהרי הוא אומר שהוא הולך לטיול, צריך לעשות את זה. לקיים את מויסלס שסך אותי שם. ואנחנו ממשיכים סגולות, סגולות וישועות, סגולה לבנים תלמידי חכמים להחליף נורות צרופות בחדר מדרגות. הרב חיים זון הביא באמבסר תורני לפני תקופה. הרב פינקוס, והספר עצום שלו, כותב על נרות שבית הכנסת. אשרי מי שיעדר להיות ראשון לבית הכנסת, שהוא יהיה מדליק את האור. הוא אומר גם להגיד אני שמעתי להתנדב, את החשמון חשמל, סגולה של בנים תלמידי חכמים. הכלל הוא אומר שככל שיעדר אדם יותר בכל עיני הנרות הנזכרים, הרחנו כאן הרשבת, יזכה לבנים יותר מהירים וצדיקים. והוא מסביר שיש עוד מצווה חשובה על ידי תיקון הנרות. ועל ידה יכול לזכות לבנים טובים וחשובים, וזה מה שאמרו במדרש. למה זכה שמואל המלכוס? שזקנו היה מדליק לרבים במקומות חשוכים. זכות גדולה, הוא זוכה לבנים שאירו את עיני הרבים. גם בזמננו, אומר הרפים, כתפה לקיים את המצווה החשובה הזאת, במיוחד בחדר מדרגות, מחתנים, קלטים, בניינים משותפים. קורה הרבה שנורות חשמל נשרפות. וכל מי שמזדמן לשם, אז יש עליו אי מחשך הגדול לו. וגשש בחושך, נתקל במחשונים. אז הוא אומר, אשרי מי ששם לבו באופן אישי, לא מחכה לבד בית, אלו עצמו תורח להאר את המקומות האלה. אומר, ידוע, אומר הפיקוס, ידוע מנהג ישראל שאנשים עושים צדקה בזמן דקת נרות. התפעלות על בנים צדיקים תלמידי חכמים. באמת העניין הזה, הוא אומר, מועיל בכל מצווה שיש בסגולה לדבר מסוים, שעל ידי עשיית המצווה נפתחים שערי שמיים לגבי אותו דבר. אז היא השעה הנכונה להתפלל לבקש מהריבון שלנו, כי תכן שהשערים יתפסו לו, אבל לא ייקח מהם כלום. אומר, כמו שפותחים לך תיבה מלאה כסף וזהוב, אבל הוא לא מושיט היד לקחת. הוא יוצא רג, כאילו מה שבא. לכן אומר הרב פינקוס, עושים איזו מצווה שמסוגלת לעניין מסוים, איך לצרף למצווה התפילה, כדי שימלאו חופניו מהשפע אתון. וגם האנשים שמשתפים שותפים במצוות דקת נר שבת, שמכינים ומסדרים את הנרות ומצחצחים את הפמוטים, אז הוא אומר, כמה ראוי לצרף באותו זמן גם תפילה מעומק הלב. אותו דבר בנר חנוכה שמתעסקים עם מצוות דקת נר בית הכנסת, שמחליף נרות בחדר מדרגות וכל מקום אחר, אז גם רצוי לנצל את הזמן הזה לבקש על אותו עניין. ואנחנו משיכים לשוט היום, שאלה משולחנו של הרב הגאון למרות חלבי שוורצות שליטה. אחד שואל פה שהוא לומד עם יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, מסגרת חשבון קיירוב, על ידי הלימוד מתקרבים ליהדות. היהודי שאני לומד איתו עדיין לא יודע לברך, הוא לא מברך ברכות התורה, אז הוא שואל האם מותר לי ללמוד איתו בכזה אופן, הרי ברכות התורה חיובה מן השמיים. והתשובה אומר, אז הורה בזה הגאון רבי שאול קליין, שאפשר ללמוד איתם והמאור שבתוירו מחזיר אותו למוטב, הוא מסתכל על דעת האחרונים שמצוות ברכת התורה היא כמו ברכות השחר לספר לכל הראשון. הוא הביא יצאה נפלאה, שכשמתחיל ללמוד עם היהודי, יגיד בכל ברכות התורה, יחווה מציג על ידי חובה, מדין שוימי הכהן. ואנחנו משיכים עם אחת איתם בחיים, יכול להיות חיים יומי. מה יותר חמור, מדוע חמור המספר לשנור על חברו בסתר יותר מהמספר בפניו? אז מדבר על חוץ חיים בכלל ג' בהלכות לשנור עולה, שמי שמספר לשנור בסתר הוא מקפיד שלא יתגלה לחבר שלו מה שהוא מספר, אז חמור יותר מאחד שמספר לשנור בפני חברו. אז הוא עובר גם על אור, אור מכירה בסתר. והסיבה היא, אז בבור מוסף המביאים מיקוד לשמר השלוש מי, שזה בגלל שכשהוא יודע מי מדבר עליו, אז הוא יותר קל לו להתמודד מולו, לסתור את הדברים. חוץ מזה, כשהוא מספר בסתר, אז הוא מראה שהוא לא מפחד מאלוקים, אלא רק עם בני אדם, כמו החילוק בין גנב לגזלן. אותם, זה דבר חופץ חיים בהמשך, בבר מים חיים, שהוא אומר שבית פרוסנור יש גם את החלק שנדרה, שנקפיד התורה על זה שהוא בוחר לבזות השני, גם באופן שלא מזיק לו בזה. הוא אומר לי, כיוון שהמספר הגנות על השני בסתר, המידה שעודתו הרע גדולה יותר, אז נוסף על כך גם אורו. ועוסיף שבכל מלשון החובת חיים, משמע שאם הוא ספיר בסתר, אבל הוא לא חושב שזה יתגלה בפני חברו מה שהוא אמר, אלא משר בעצמו, שאמר את הדברים גם לפניו, אז באמת לא עבר לאורו, אורו מכה ראו בסתר. לפי זה נראה כמו הביאור השני, שלגנות את החבר בסתר, זה נדע רעה יותר מאשר לגנות את השני. ואנחנו משכים דקה מתוקה, 60 שניות על הדף היומי. מתי זה כאילו ששייך ללבוש בגדים מלוכלכים? אז כמו שלנו שם את דף קופי ד' אומרת, כל תמיד חוכם שנים תרב בלביק ברחב מיסה. בקובץ גרי שהוא חקיר, הוא מביא שם שאלה, אדם שיש לו שני בגדים, שני בגדים מלבד, אחד נקי מהודר, השני קטעים של זפת. אין לו שם אלי נר חנוכה. נו, מה הוא יעשה? הרי כתוב שאפילו אני מתפרס מהצדקה, שואל המחול כסותו, לוקח שם להדליק. עכשיו למכור הוא יכול רק תנאית, אז אם הזפת אף אחד לא יקנה. אז מה הוא עושה? הרי הגמור שלנו אומרת שתמיד חש את הערבה בגדו חייב מיסה. אז מה הוא יעשה? אז הרב זילברשטיין עונה על זה, שזה נראה שהוא פתאום מלא חנוכה, בגלל הגמור שלנו. קודם את חורש שנמצא הרבה בגדו חייב מיסה. אז לי בגדו לא יכול להתקיים, אז הוא אנוס. הוא מספר שהיה בירושלים, אתם חוכם מופלג, רבצלל גולדשטיין, אח אלבן שמוכר חלב, והוא תינף את הכובע שלו והכין אותו לחבית. דג מלוח כדי שינדוף ריחו למרחקים, והוא עושה את זה בגלל שהסתובב עם נשים שמכר להם חלב, והוא רצה ליצור מחיצה. אז אדם כזה, אשרי לא אומר הרבי בשני, כי כל בר דעת, כל בר דעת, שזה קידוש השם, אבל אם הוא לא מוכר לציבור, הוא לא ידוע שהוא מכר הבגד שלו בשביל זה, אז הוא אומר, יעשו הולך לבגד מופתם, שהוא חיול השם. והוא מסיים, שהוא שמע מרב ניסים, ניסים קרא לי יוצא, שהוא שמע בשם החזון איש, להיות אני אומר, זה לא בושה. ללכת עם כובע מיושן, ולכן ללכת עם כובע מיושן שם זה כל בדם. אבל הצלות, הצלות זה מידה מגונה, וצריך להפריש את הכובע מאבק, כי בקלות ניתן לקוד אותו. ומי שמזניח את עצמו, זה הצלות וגם בושה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, בדף הימים בעלות, למה לא אומרים סחמם בימים הראשונים של חודש סיוון? אז מתחילת חודש סיוון עד לזין סיוון, אוכל בסיוון, שהוא איסור חג לא אומרים תחנון, א' סיוון, ו' סיוון, ז' סיוון, בגלל שם ראש חודש, חג לשבועות, זה איסור חג. הוא בארבעת הימים שבין ראש חודש לשבועות, בית עדי סיוון, בגלל שבבית סיוון, משה רבינו התחיל לדבר עם בני ישראל נוגע על קבלת התורה, בשלושת הימים של האחרה, בימי הגבולה. ימי הגבולה שבהם התכוננו בני ישראל לקבלת התורה. גם אתם רצו בימים האלה למעט חתן וכלה ביום חופתם שצריכים לצום. ויש אומרים שגם חתן וכלה לא צריכים לצום, אבל בני כדאי הראשונה כן לצום. עכשיו מנהג רוב ישראל, אז כמו שאמרנו, לא אגיד תחנו עד את בית סיוון, כי בזמן לסמיד יש היום משלים את הקורבנות האלה בימים האלה. בחוץ לארצי שאומרים שלהגיד עד שישה ימים אחרי יום כמשיין, דיינו עד י"ג, שחולקים. יש פסקי זמנים שאורה לומר תחום בי"ג, גם בחוץ לארץ, בגלל שימי התשעים קורבנות החג, נמנים על פי ימי ההשלמה בארץ ישראל, שהיא מקום הקור. יש שנהגו לומר תחום כבר מהיום של אחרית חג ויש. מנהג ישראל מקד מדינו לקשט את בתי הכנסת ובתי המגורים בעשבים בחג השבועות, זכר לשמחת בית התורה בהר סיני, שהיו סביבו עשבים, יש שם מצאו לזה סמך בדברי חז"ל. ושנהגו גם להעמיד ענפי עצים ועציצים בבתים בחג השבועות לאות על כך, שחג השבועות נדון העולם בנוגע לפירות העץ. ועל ידי ראיית הענפים התבררו להתפעל לפירות. והגויים ביטל את המנהג הזה כאן שבזמננו נוהגים הגויים להעמיד בבתים שלהם בימי עידום, בימי חגים ענפי עצים. זה סיבור שלכן גם פירות העץ נהג פשוט בעשורים ויש חולקים. עד כאן בעניין דברים בלא רשימד היום בעזרת השם. נחתום את קצרה על מה שלמדו ביום חמישי. לעשרת הדיברות שבהרשת ישראל ובהתחן יש שני סוגי טעמים, אלן ותחתן, לגבי מועדי הקריאה וטעם אלן בציבור, יש קיים מנהגים שונים. יש מנהג עתיק יומין לעמוד בשעת קריאת עשרת הדיברות בציבור, הרמב"ם אבל שלל את המנהג הזה, כיוון, אבל יש מאחורים שציינו שזה כן ראוי, ונחלקו הפוסקים בזמננו מותרנו כך. מי שישן ביום יותר מחצי שעה, ואחרי זה היה במשך כל הלילה, מחלקו המשמור החזוני, שהאם הוא רשאי לברך בעצמו על ברכות התורה. הוא כדרכנו נפליג מהם אחורה, ונזכר בקצרה מה שלמדנו מאותו יום, קמח העשוי מדגן כלוי, האם מחמיץ במגע עם מים. יש לנו כלל שדגן עשוי לא מחמיץ במגע עם מים, אבל דגן כלוי, צריך לחשוש שהוא מחמיץ במגע עם מים, והוא אסור בפסח גם באכילה בענה. וגם אסור להשות אותו ברשותו, ואם תכנו את הדגן הקלוי, אז יש אומרים שאין לחשוש שהקמח מחמיץ במגע עם מים ולהלוכה, נחלקו הפוסקים שאומרים שהקמח עשו רק באכילה אבל מותר בענה, מותר שוטה רבה את הפתח, אבל יש אומרים שראוי כן להחמיר גם מנוגע עננה, קמח רגיל בלתי יפוי שנשאר בעינו בתוך מצב פעולה, לכל הדעות יש לו דין כמו כל קמח, הוא לא נדמקי קמח קלוי, הוא יהיה אסור גם בנו. ולסיום רבותי, התחזקות יומית. סגולה לאריכות ימים, אך סמסויפר היה נוהג להאריך ימים, היה נוהג להאריך בתפילה, במי בחרותיו, שמום שלו צחקו עליו. היום אומרים לו, עד שאתה מאריך בתפילה, כבר למדנו סימן שלהם השולחן ערוך. אז הוא היה אומר להם, המאריך בתפילותו, מאריכים לימיו, ואני אתכן ללמוד יותר מושכם בלידה, אריכות ימים. תודה רבותיי, לייחס חשיבות רבה לתפילה ולתפילה בנתינות, גם כשהשעה דוחקת. אני מזכה בעזרת השם לאריכות ימים שלו. עד כאן דברים אליהם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, והרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות. תודה טובות וכל טוב טוב.